שבוע טוב ומבורך. בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם פרשת וישב, ואחריה מיד בתחילת השבוע הבא מגיע עלינו חג החנוכה. הרב מוחמי זכר צדיק לברכה, רני כפרת משכבו, כתב כמה וכמה רמזים בפרשת השבוע לחנוכה, כי בדרך כלל הם מגיעים ביחד, או שכבר פרשת וישב זה חנוכה עצמו, או שסמוך לחנוכה מפרשת וישב, סמוכים מאוד אחד לשני. אז הרב כתב כמה רמזים יפים מאוד, נראה אם נגיד את כולם או רק את חלקם, אבל נתחיל ברמז שמדבר גם על הגאולה ממש. יש מדרש שאומר שהשבטים היו עסוקים במכירת יוסף, ואילו הקדוש ברוך הוא באותו זמן בדיוק היה עסוק בבריאת אורו של משיח. על סמך זה כותב לנו הרב רמז יפה בפרשה. יש את הסיפור הידוע על יהודה ותמר, כל מה שהיה שם, וכתוב שם שיהודה אמר לה, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן, ותאמר אם תיתן ערבון עוד שולחך, ויאמר מה הערבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתיליך ומתך אשר בידיך, ואז הוא נתן לה והיה מה שקרה. אומר הרב שיהודה זה רומז לקדוש ברוך הוא. למה? כי בשם יהודה יש את שם הוויה, ועוד ד' נשארה ארבע אותיות של שם הוויה. ד' זה ארבע אותיות של שם הוויה. זה רומז לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה ומבטיח לעם ישראל, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן, אני אביא לכם את המשיח שהוא יתחיל בהתחלה בעודו קטן, ולאט לאט הוא יגדל ועד שהוא יגאל אתכם לגמרי. תמר היא המשל לכנסת ישראל. היא אומרת לו, טוב, אתה מבטיח לנו עוד שנים רבות, תן ערבון, תן איזה משהו שייתן לעם ישראל את התחושה שהגאולה מתקרבת, שיש את התקווה הזאת. אז היא רוצה ערבון, שיהיה איזה משהו. אז הוא שואל אותה, מה הערבון שאת רוצה? ואז היא עונה לו, חותמך ופתיליך ומתך אשר בידיך. כלומר, בשלושת הדברים שהיא מזכירה פה, היא אומרת לו, אני רוצה את חג חנוכה, שהוא יהיה הסמל, הרמז, שהגאולה עתידה להיות, שעם ישראל יוכלו להתחזק בגאולה. איך זה כתוב פה? כי ידוע מה שהגמרא אומרת, שהפח שמן שנמצא היה חתום בחותמו של כהן גדול. זה הפח היחיד מתוך כל השמנים שהיוונים הרשעים טימאו, היה פח אחד של שמן קטן שמספיק ליום אחד ונעשה בנס, הספיק לשמונה ימים. אז הוא חתום בחותמו של כהן גדול. זה מה שהיא אמרה לו, חותמך, חותמך, אני רוצה את החותם של הכהן הגדול, שיהיה את הפח שמן הזה שימצא. מה זה פתיליך? זה הפתילות שמדליקים את נרות החנוכה. ומתך אשר בידיך, זה הנר שאיתו מדליקים את הנרות. בידיך, זה גימטריה 36 כמניין, 36 נרות שמדליקים. חוץ מהשמה, שעם השמה זה יוצא 44, אבל הנרות העיקריים זה 36, זה מה שהיא רמזה לו, כיוון שחנוכה זה מסמל ומחזק את הגאולה, כידוע שמשיח לראשי תיבות, מדליקים שמונת נרות חנוכה. אומר הרב שמה שיהודה אמר, אנוכי אשלח גדי עזים מן הצאן, אנוכי אשלח גדי זה גימטרי המשיח בן דוד, זה הרמז שהוא התכוון לשלוח לה את המשיח. וכשהיא אומרת לו, אם תיתן ערבון עד שולחיך, גם המילה שולחיך זה גימטרי המשיח, לרמוז שזה מה שהיה התהליך פה, כמו שהמדרש אומר, שהשבטים העסוקים במכירת יוסף, והקדוש ברוך הוא דואג לביאת המשיח. ההדלקה הזאת היא מחזקת לנו את האמונה, שכמו שהשם יתברך עשה כל כך הרבה ניסים לעם ישראל באותה תקופה, ככה יעשה איתנו ניסים ונפלאות עד הגאולה השלמה בקרוב בעזרת השם. יש עוד הרבה רמזים, אני אומר רק עוד אחד, אמנם לא של הרב, אולי בסוף השיעור אם יהיה לנו זמן להמשיך את השאר הרמזים. יש רמז של רבו, של אביו של הרב, מורנו הרב רבי רחמים חי חויטה הכהן. הוא מחבר את סוף הפרשה, פרשת וישב, עם תחילת פרשת מקץ, ששתיהן תמיד סמוכות וקשורות לחנוכה. מה הפסוק האחרון בפרשת וישב? כתוב שם, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. מה הפרשה הבאה מתחילה? ויהי מקץ שנתיים ימים. אומר רבי רחמים, פירוש מאוד יפה. הוא אומר, תראה, זה רומז לחנוכה, כיוון שאנחנו מדליקים עם שמן את הנרות, ויש הלכה שאומרת שאסור להשתמש לאורם של הנרות. הנרות הללו קודשים, אין רשות להשתמש בהם. מה הפתרון שאפשר להשתמש בנרות, באור של החנוכיה, כאשר מדליקים את השמש? יש עוד נר שהוא לא חובה, אז האור שלו מתערבב עם האורות האחרים, ואז מותר. אומר הרבי רחמים, זה מה שהפסוק אומר. ולא זכר שר המשקים את יוסף, אם זה שמשקה את הבקבוק, את הכוסיות בשמן, לא זכר את יוסף, לא זכר לשים עוד נר נוסף, שכח אותו. מה הדין? ואם יקץ, אז הנרות הם מוקצה, שהיה אסור להשתמש בהם, אסור ליהנות מהם. אז הנה עוד רמז יפה לחנוכה בהקשר לעניין הזה. עכשיו, בעניין העיקרי שאנחנו רואים בחנוכה זה ניסים גלויים מעל הטבע ממש. בכל דבר ודבר שם היה ניסים מאוד גלויים. הדבר המרכזי ביותר זה במלחמה, שמעטים ולא אנשי מלחמה ניצחו את היוונים שהיו העם, גם צבא גדול, גם צבא חזק ביותר, פילים וכדומה, הרבה הרבה דברים מיוחדים. ובכל זאת, בורא עולם בניסים גלויים עזר לחשמונאים לנצח. זה גם מתחבר לנו בצורה ישירה לפרשת השבוע. כי יוסף הצדיק, הוא היה מול האחים שלו. במכירת יוסף, גם בני השפחות שהיו ביחס טוב איתו יחסית, כתוב והוא נער את בני מילה ואת בני זלפן אשי אביו, הוא היה דואג להם, היה איתם. בכל זאת במכירה, כולם הצטרפו כנגדו. אז הוא היה גם אחד האחים, היחיד באחים, וגם הוא כמעט הקטן מכולם. הוא נולד לרחל אחרי שנולדו כמעט כולם. למרות שהוא יחיד, ולמרות שהוא הקטן שבכולם כמעט, בכל זאת הוא הצליח, חלם קודם כל, השם נתן לו חלומות שמראים שהוא ישלוט, והוא הצליח מול האחים שלו בהצלחה מלאה, ולא זו בלבד אלא במצרים, שזה מקום כל כך משוקץ, כל כך תמה, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, עמד בהצלחה רבה והפך מלהיות עבד נרצע ואסיר למלך ומושל בכל ארץ מצרים. זה מראה לנו שוב את אותו הרעיון, שכאשר בורא עולם מחליט שמשהו יקרה, לא יעזור שום דבר לאף אחד. אין פה עניין של השוואת כוחות, מי מסוגל, מי לא מסוגל. אין דברים כאלה, הכל נעלם. כאשר רצונו של בורא עולם קורה, נגמר הסיפור של כולם, הדברים מתנהלים אחרת לגמרי. הנושא המרכזי בפרשת השבוע זה היה מכירת יוסף, שהייתה כל כך חמורה בעיני הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהוא החליט לעשות תשלום לעם ישראל על הדבר הזה בהריגת 10 הרוגי מלוכה אחרי יותר מ-1500 שנה, לא משהו סמוך, עברו על מאות רבות של שנים, ובכל זאת נענשו ומתו כל הצדיקים האלו במיתות מאוד מאוד משונות. מה גרם למכירת יוסף? היו כמה גורמים. הדבר הראשון, שיעקב הראה אהבה יתרה ליוסף ביחס לכל האחים שלו. ולא רק הראה לו, אלא גם בפועל נתן לו את הקטונת פסים, שאומנם לא שווה הרבה מאוד, אבל דבר ייחודי לאחד הילדים יוצר את הבעיה הזאת. הדבר השני, שיוסף, המעשים של יוסף, מספר דברים לא טובים לאבא שלהם עליהם, וחולם חלומות ומספר, יודע שהחלומות מהם רומזים, ובכל זאת הוא מספר להם וגורם להם לכעוס. ואחר כך כל הסיפור שהוא הלך אליהם לראות מה קורה בשלומם. נתחיל מהסוף, שיהודה מחליט למכור אותו לישמעאלים ומשם למצרים. ולפני כן שיוסף מגיע אליהם עם הקצונת פסים, אתה יודע שהם כועסים עליך על זה, חסר בגדים, תבוא עם משהו אחר, למה לעורר אצלם, כשאתה נמצא איתם לבד, לעורר אצלם את הכעס הזה. ובראש ובראשונה יעקב ששולח אותו לראות מה קורה עם האחים למרות כל מה שקורה. אגב, כשיעקב אבינו שולח אותו, הוא אומר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. שואל רבי ברוך אפשטיין בספרו תוספת ברכה, בשביל מה יעקב צריך להגיד לו ותשיב לי מה קורה? אנחנו בני אדם שמדברים, אז מדברים ברחבה, תלך, תבוא, תחזור. אבל ברור שאם הוא אומר שולח אותו לראות מה שלומם, פירושו, תחזור ותגיד לי מה המצב איתם. למה צריך יעקב להדגיש, התורה מדגישה את זה שיעקב אמר לו, תחזיר לי תשובה מה קורה איתם. אומר הרב שהייתה ליעקב פה כוונה עמוקה. יעקב רצה שיוסף כשהוא חוזר, הוא יהיה עדיין בשליחות של המצווה. כי יש לנו כלל ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. הוא אומר ששלוחי מצווה אינם ניזוקים דווקא כשהם הולכים למצווה, לא כשהם חוזרים. ולכן רצה יעקב שיוסף יהיה גם בחזור בשליחות של מצווה. לכן הוא אמר לו, והשיבני דבר. אבל האמת שההסבר הזה הוא לא ייתכן. כי באמת בגמרא מפורש ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, לא בהליכה שלהם ולא בחזרה שלהם. היה ואמינה בגמרא בהתחלה שבחזרה זה לא קשור. אבל המסקנה של הגמרא שגם בחזרה. אז אם כן, עדיין השאלה נשאלת, גם בחזרה הוא חוזר הביתה, גם זה שמירה, למה היה צריך יעקב להסביר והשיבני דבר? אז אפשר לומר שני הסברים אחרים. דבר ראשון, אם יוסף הולך לאחים שלו ורואה שהכל בסדר איתם, אין כל כך הכרח לבוא לספר ליעקב מה קורה. אתה רואה שהכל בסדר, נגמר הסיפור. אם יש בעיה, צריך להגיד ליעקב, לראות מה עושים עם זה, לשלוח תגבורת, לראות איך מסתדרים. אבל אם הכל בסדר, אין צורך במיוחד לחזור לספר ליעקב. יעקב רואה שיוסף חזר, הוא לא אמר כלום, כנראה שהכל בסדר. אבל יעקב כן רצה לדעת, לכן אמר לו, והשיבני דבר, לא משנה מה הדבר, טוב או לא טוב, תשיב לי. דבר שני, יש גמרא במסכת מועד קטן, בדף י' ח'. אומרת שם הגמרא, אמר רבי יוחנן, מניין שברית קרוטה לשפתיים, שאדם שאומר איזה משהו, לטוב או חלילה אחרת, יש לזה השפעה על המציאות, מה יקרה. מזה שכתוב בעקדת יצחק, שאברהם אבינו אומר לשני הנערים שהיו איתו, ונשתחווה ונשובה עליכם. איך אתה אומר ונשובה? הרי אתה יודע שאתה הולך לשחוט את יצחק, אתה תחזור לבד, נשובה זה שניים. איך אתה אומר ונשובה? אומר רבי יוחנן, מזה נראה שמזה שהוא אמר את זה, יצא בסופו של דבר שהם חזרו שניהם ולא נעקד יצחק. אז רואים שיש השפעה מאוד גדולה לדברים שבן אדם אומר. לכן יעקב אמר, והשיבני דבר, אני בכוונה מצווה אותך לחזור אליי, כי המילים שאני אומר לך לחזור יעזרו לך לחזור למרות הסכנה שאולי אמורה להיות עם האחים, שלא יהיה איזה תקלה בדרך. כשאני אומר לך שתחזור, אז זה כבר מבטיח שהוא כן יחזור. טוב, אחרי שהבנו את זה, למה באמת השליחות של המצווה לא עזרה? הרי אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שלוחי מצווה לא ניזוקים, לא בהליכה, לא בחזרה, ופה הייתה גם החזרה הייתה כמו הליכה, כי זה חלק מהמצווה ממש. אז למה זה לא עזר? למה יוסף לא נשמר מהדבר הזה? אז העניין הוא כזה, שיוסף, אבא שלו שלח אותו למקום של סכנה. יש לנו כלל בגמרא שממקום שמצוי היזק אין את השמירה. נכון ששלוחי מצווה לא ניזוקים, אבל זה רק במקום סטנדרטי. אם מצוי מאוד דבר של סכנה פה, לא יעזור המצווה. אדם מכניס את עצמו למקום של סכנה, זה לא עובד ככה. לכן, שם שהאחים היה להם משהו מאוד משמעותי נגד יוסף. אז יש פה, הוא נמצא במקום של סכנה, כיוון שכך לא עוזר העניין של השליחות מצווה. מלבד זאת, אם נתבונן קצת נראה שבאמת השליחות של המצווה של יוסף נגמרה הרבה לפני כן. למה? המפרשים אומרים, והמקור של זה זה בתרגום יונתן, שהסיבה שיעקב שלח את יוסף, הרי כל יום האחים שלו הולכים לראות. לא כתוב שכל פעם יוסף הלך לראות מה קורה איתם. למה דווקא הפעם יוסף הלך לראות, יעקב שלח את יוסף לראות? יעקב אומר לו, הנה אחיך רועים בשכם לך ואשלחך עליהם. מה קראנו השבת בפרשת השבוע? שבשכם מה קרה? בשכם כל הסיפור של שמעון ולוי שהלכו להרוג את כל אנשי שכם על הסיפור של חמור ושכם בנו עם דינה. נמצא, ויעקב אחר כך פחד מאוד, אמר, זה סכנת נפשות, אתם מכניסים אותי לסכנות. נמצא שהמקום הזה שכם הוא מקום סכנה בשבילם. השכנים יודעים מי הרג את כל אנשי שכם, באים עכשיו האחים האלה, יכולים להתנפל עליהם, הערים הסובבות, על מה שהם עשו, ולפגוע בהם. אז כל הסיבה שיעקב שלח את יוסף, זה רק בגלל ששכם זה מקום של סכנה. נמצא שכאשר יוסף מגיע לשכם, ואומר לו האיש, הם נסעו מכאן והלכו לדותן, אז יוסף כבר לא היה צריך ללכת לדותן לבדוק מה קורה, כי בשכם הם הכל בסדר איתם, הם הלכו למקום אחר, אין מקום של סכנה, אין שום בעיה, הכל בסדר. אז אם כן, אין כבר שום חשש, אין שום דאגה. נמצא שאחרי שיוסף כבר היה בשכם ונגמר הסיפור, אין שום סכנה, הוא יכל לחזור הביתה, השליחות נגמרה. כשהוא הולך לדותן, זה כבר לא חלק מהמצווה, כי אין שום חשש בדותן, אין שם שום מקום של סכנה, ולכן אין כבר את העניין הזה של שלוחי מצווה אינם ניזוקים. המצווה כבר נגמרה, ואז קרה מה שקרה. מלבד זאת כמובן, שאחרי שהשם החליט, כמו שנראה מיד, אז זה כבר משהו אחר, יש לפעמים נגזרים, גזרות, שלא יעזור שום דבר, לא שלוחי מצווה ולא כלום. גם אדם שעושה מצווה מאוד גדולה, אם השם החליט כרגע איזה משהו, אז הגזרה נגזרה לגמרי, לא יעזור כלום. אבל גם בלי קשר לזה, כאן יש לנו את הסיבה הברורה הזאת. עכשיו, אמרנו שהיו פה כמה סיבות למה קרה מה שקרה, למה באמת הייתה המכירה של יוסף, בגלל יעקב, בגלל יוסף, בגלל יהודה, כל מה שאמרנו. אבל כל הסיבות הללו הן רק סיבות טכניות, איך בפועל קרה שיוסף ירד למצרים. שילוב של כל הסיבות ביחד, שיעקב גרם שהאחים יקנו, יוסף גרם שהאחים יקנו, יוסף הולך אליהם כשהוא לבדו, יהודה מחליט, כל זה ביחד גרם את המכלול הזה שהם מכרו את יוסף לישמעאלים. אבל האמת היא שאף אחד מהסיבות היא לא באמת הסיבה שבגללה קרה מה שקרה. מה הסיבה האמיתית? התורה רומזת את זה בשלוש מילים בפרשה. אחרי שהתורה אומרת שיעקב אומר ליוסף שהוא ישלח אותו לשם, התורה אומרת וישלחהו מעמק חברון. קודם כל, לכאורה זה מילים מיותרות. מה זה משנה לנו מאיפה הוא שלח אותו? הוא שלח אותו לאן שצריך להגיע, העיקר זה המקום של השליחות. לא רק שזה מיותר, גם בפועל, מאיפה שולחים בן אדם, מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, איפה שהם גרו, גרו, גמרנו. מה צריך להגיד וישלחהו מעמק חברון? ונוסף לזה שואלים חז"ל, שאלה גדולה, חברון אתה קורא לזה עמק? מה פתאום? חברון במציאות זה מקום מאוד גבוה. איך אנחנו יודעים? כתוב אצל המרגלים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. מה רואים? שחברון זה מקום של עלייה. עולים בנגב והגיעו לחברון. זאת אומרת שזה מקום מאוד גבוה. אז איך אתה אומר לי וישלחו מעמק חברון? זה בכלל לא עמוק. לכן אומרים חכמים שהמילים וישלחו מעמק חברון יש להם כוונה אחרת לגמרי. עמק חברון פירושו עומק של משהו שהיה בחברון. מה הכוונה? חברון זה ליד מערת המכפלה. שם קבור אברהם אבינו, שהשם בברית בין הבתרים אמר לו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עכשיו הגיעה השעה להתחיל את השעבוד הזה, את העינויים האלו. זה מה שכתוב, וישלחהו מעמק חברון, וישלחהו ממה שבורא עולם קבע כבר לפני הרבה שנים עם אברהם אבינו שקבור כאן כעת בחברון. לכן יש כאן רמז יפה. קודם כל, וישלחהו, זה כמו כאילו כתוב וישלח הוו, הוו זה שם הוויה, זה אחד משמות של הקדוש ברוך הוא. הרב רמז בסוף הפרשה גם כן, שכתוב ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, הוא אומר וישכחהו זה וישכח הוא, וישכח את השם. למה קרה ששר המשקים לא זכר את יוסף? כי יוסף שכח לרגע את השם ותלה את ביטחונו בבשר ודם. אותו הדבר גם כן כאן, וישלחהו מעמק חברון, לא יעקב שלח, אלא וישלח הוו, הקדוש ברוך הוא זה ששלח. וישלחהו מעמק חברון זה ראשי תיבות מוח, זה רומז על המחשבה העמוקה. וסופי תיבות, וישלחהו מעמק חברון, גימטריה יוסף, לרמוז לך שזה שיוסף עכשיו נשלח, זה לא שיוסף הוא הדבר העיקרי פה, יוסף זה רק הדרך איך להגיע למצב שכל עם ישראל ירדו למצרים. הוא רק משהו צדדי, הוא בסופי התיבות, הוא לא הדבר העיקרי פה. נראה לנו על פניו שכל הסיפור פה זה עם יוסף. האחים מול יוסף, לא יודעים מה לעשות, פוגעים בו, מוכרים אותו, כועסים עליו וכדומה. זה דבר מאוד מאוד שולי, זה לא הדבר המרכזי, לא הדבר העיקרי כלל ועיקר. הדבר העיקרי הוא שבורא עולם רצה שעכשיו תתחיל יציאת עם ישראל למצרים, וזה נעשה על ידי יוסף שהוא היה, שדרכו כולם הגיעו לשם. נמצא אם כן, שמצד אחד אנחנו רואים כלפי חוץ כל מיני סיבות הגיוניות למה קורים דברים, אבל האמת היא שהדברים עמוקים הרבה יותר. על פני השטח נראה לנו דברים רדודים יחסית, הגיוניים אבל רדודים. האמת היא משהו הרבה יותר עמוק. אני רוצה להקריא לכם את לשונו של הרב, שהוא מסכם בתמציתיות את כל העניין הזה. כותב הרב ככה, וראה זה פלא, יעקב אבינו חושב, אלמלא שלחתי את יוסף לשכם, לא נגזרה הגזרה. ככה הוא חושב יעקב. ויוסף חושב, אלמלא החלומות שסיפרתי לאחי וגרבתי להגביר שנאתם וקנאתם לי, לא נגזרה הגזרה. יוסף תולה את זה באשמתו, עשיתי כאלה דברים, גרמתי. ויהודה חושב, אלמלא פחזותנו למכור את אחינו לישמעאלים, לא הייתה הגזרה. גם יהודה מאשים את עצמו, אם לא הייתי עושה את הטעות הזאת, אם הייתי חושב קצת יותר לעומק, זה לא היה קורה. מסיים הרב ואומר, אך התורה מעידה, שב מחשבות אדם, רק הכל העצות מרחוק ממסבב הסיבות. למה? למען תתקיים גזירת כי גר יהיה זרעך. הווה אומר, וישלחהו מעמק חברון, ועמק גימטריה רדו שנים שישבו במצרים. זאת אומרת, כלפי חוץ נראה לנו שיש סיבות לכל דבר, סיבות טבעיות, זה קרה בגלל זה, קרה בגלל ההוא, אבל האמת היא שבורא העולם מנהל את הדברים כדרכו שלו, אף אחד לא מחליט, אף אחד לא קובע שום דבר. היסוד הזה הוא דבר חשוב ביותר בשביל כל יהודי ויהודי בכל החיים. כשאדם חי בצורה הזאת, בהרגשה האמיתית החזקה, שכל מה שקורה בעולם, כל מה שמתנהל, כל מה שהולך, בורא העולם הוא זה שקובע מה יהיה, קובע מה לא יהיה, הכל תלוי אך ורק ברצונו יתברך. כשאדם חי בצורה הזאת, הוא הרבה פחות כועס על אנשים, הוא הרבה פחות ממורמר, הרבה פחות כועס על עצמו ומתאכזב מכל מיני דברים שהוא עשה או לא עשה, כי הוא יודע, נכון, יש לי את החלק של ההשתדלות שלי, אבל עיקר העיקרים זה מה שמלך מלכי המלכים בורא עולם רוצה שיקרה. אבל עם זאת, אנחנו חייבים מצד אחד לדעת את זה, אבל מצד שני לדעת דבר חשוב מהצד ההפוך. יש כאלה שחושבים לעצמם, אם באמת זה ככה, שהכל זה מעט השם, הכל בורא עולם הוא הזה שמנהל, אז מה התלונה על בן אדם שעשה כזה דבר? הוא עשה מה שהוא עשה, זה לא משנה לנו, כי בפועל השם היה, השם קבע את זה מראש. הדבר הזה הוא כלל ועיקר לא נכון. אם באמת הייתה המציאות כזאת, שכיוון שהקדוש ברוך הוא קבע משהו, אי אפשר להתלונן על בן אדם שהיה שותף לדברים הלא טובים, למה יש שכר ועונש? אדם עשה דבר טוב, כי ככה נגזר שהוא יעשה. אדם עשה דבר רע, כי ככה נגזר משמיים שהוא יעשה. אז למה מקבלים שכר, למה מקבלים עונשים על כל מיני דברים? שום דבר לא מגיע לבן אדם. לא טוב, לא שכר ולא עונש. על כלום. אז ודאי, זה מוכיח לנו בצורה מאוד מאוד ברורה, שיש את החלק של מה שהשם יתברך גוזר ומחליט לעשות, ויש את החלק של בני האדם, מה שהם עושים על כל דבר, אדם ישלם. ואנחנו רואים על הסיבות האלו שעכשיו דיברנו עליהם, הסיבות הטבעיות שבגללם קרתה מכירת יוסף, שם אנחנו רואים בכל אחד מהם שככה ההתנהלות שבורא עולם לא נותן לבן אדם, מעביר לו את זה בגלל שאני כבר גזרתי את הגזרה, אלא כל בן אדם נידון על המעשה שהוא עשה לטוב ולמוטב. איך אנחנו רואים את זה? הגמרא אומרת במסכת שבת בדף י' עמוד ב', לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, כי בגלל הקטונת פסים שהיה משהו מחיר מאוד זול של שיעקב העדיף את יוסף על האחים שלו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כנראה שיעקב אבינו בדרגות שלו לא חשב לרגע שיכול להיות שהילדים שלו יעשו, יקנאו ויסנאו בגלל בגד כזה או אחר. הוא רצה להראות את האהבה של הבן שלו, קנה לו את זה, אבל הוא לא חשב לרגע שהאחים ככה התנהגו, שככה הם ייפגעו מזה. אבל חז"ל, אחרי שזה כבר קרה, הבנו שדבר כזה נגרם אפילו לאנשים, הם לא היו גם ילדים קטנים, כן? אם יוסף היה בן 17, הם היו בני 20, יותר, גם לא ילדים קטנים, ובכל זאת דבר כזה הפריע להם מאוד, שאבא שלהם עושה אפליות בינם, בין יוסף לבין כולם. אז מזה הם מזהירים אותנו חכמים, שלעולם אדם ייזהר לא לעשות שום שינוי כזה. יש שאלה, אחרי שקרה הדבר הזה, אז אם כן, איך יכול להיות שיעקב בפרשת ויחי אומר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, בחרבי וקשתי, אני נותן לך, חוץ מהנחלה של הארץ שמתחלקת בין השבטים, יש לך עיר אחת שהיא רק שלך בנפרד, בנוסף לכל מה שיקבלו כל האחים. איך הוא עוד פעם עושה לו אפליות? הרי ראינו מה קרה. אז כנראה שההסבר לזה, שיעקב אבינו, לא חשב שהכעס של האחים זה בגלל הקטנת פסים. כמו שאמרנו, מבחינתו זה היה דבר יחסית שולי, על דבר כזה הם יעשו עניין. הוא הבין שהאחים כועסים על יוסף בגלל דברים אחרים. כועסים עליו בגלל שהוא מדבר עליהם לשון הרע, שהוא מספר ליעקב עליהם כל מיני דברים, בגלל החלומות שהוא חולם וכל הדמיונות שיש לו, שהוא ישלוט עליהם וימלוך, והוא חשוב מכולם, והוא... כל הדברים האלה, זה מה ש... גרם לאחים לסנוע את יוסף ולקנה בו. אבל הוא לא חשב לרגע שזה קשור לאיזה עוד דבר כביכול גשמי, קטולת פסים או משהו כזה. לכן הוא אמר, אין לי שום בעיה לתת לו עוד עיר, עוד משהו. זה לא מה שיגרום לאחים לעשות מזה עניין. אבל חז"ל שואלים שאלה על יוסף הצדיק בעצמו. יוסף הצדיק בפרשת מקץ, כתוב שהאחים יורדים עם בנימין, והוא נותן לכל אחד חליפה, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ז, אני לא מבינה את יוסף. אתה יוסף עושה אפליות בין בנימין לבין האחים? אתה יודע מה קרה כשאבא שלך עשה לך אפליות. אתה יודע כמה האחים כעסו על זה? אתה יודע כמה זה עשה להם עניין מאוד קשה? איך אתה יוסף בדבר שאתה סבלת ממנו, איך אתה עדיין עושה אפליות? זה השאלה של חז"ל. לפני שנגיע לתשובה צריכים להבין את השאלה. הרי בסופו של דבר יש הבדל גדול בין בנימין ביחס ליוסף, בין בנימין לבין שאר האחים. בנימין הוא אח יחיד של יוסף, גם מאבא וגם מאמא. טבעי ביותר שהוא יאהב אותו יותר מהאחים האחרים. ולא זו בלבד, כל האחים יודעים, הם גרמו למחירה שלו. חוץ מבנימין שלא היה בכל הסיפור הזה. אם כן, יש סיבות כל כך פשוטות וברורות למה יוסף יעדיף את בנימין על האחים האחרים. כשיש סיבה מוצדקת, אין מקום של קנאה. זה דבר הגיוני. שתי אחים יותר אוהבים אחד את השני. יהיה אח שלא עשה לי שום דבר רע, אני אוהב אותו יותר. זה דבר טבעי ביותר. ולא זו בלבד. אלא שכאשר אבא עושה עדיפויות של בן זה על בן אחר, זה באמת מקום של, שמביא לכעס. אבל כשזה לא האבא בכלל, זה אח לאח, זה טבעי ביותר, זה נורמלי. הרי לכל בן אדם בעולם יש לו חברים הקרובים אליו ביותר. יש חברים שהם קצת פחות, הוא מכיר אותם קצת, אז ברור שיש לי את החבר הטוב שלי שאיתו אני, שלא אני נותן מתנות, שאיתו אני עליו, בו אני משקיע יותר. זה דבר מאוד נורמלי, דבר מאוד רגיל. אז אם כן, מה השאלה של חכמים שהם מתפלאים כל כך על יוסף הצדיק, איך אתה עושה כזה דבר? זה דבר הכי הגיוני שאדם, בגלל שהוא אח ולא אבא, גם הוא אח מאבא ואמא, גם הוא לא היה במחירה, כל כך סיבות טובות יש, למה יוסף יפלה אותו לטובה? אז על מה כל הכעס, על מה כל הטענה של חז"ל? אבל ההסבר הוא כזה. נכון, באמת, מצד ההיגיון, אין שום בעיה בדבר הזה, אפשר לעשות, אח עושה לאח אחר, מעדיף אותו מאחרים, נורמלי. אבל רק יוסף, כיוון שהוא ראה איזה נזק קורה מאיזה שינוי קטן בין האחים לאיזה מקומות זה יכול להוביל, הוא היה צריך להתנהג במשנה זהירות, לא בצורה רגילה, לא לפי הטבע הרגיל, לפי ההיגיון הסביר. הוא היה אמור להיות הרבה יותר זהיר. אדם שחווה איזה דבר, אדם שכבר נכווה מאיזה משהו, הוא צריך לקחת כמה צעדים אחורה ולהיות הרבה יותר זהיר במעשים שלו. ולכן חז"ל שואלים את השאלה הזאת. ומה התשובה של חז"ל? אומרים חכמים שיוסף נתן לבנימין 5 חליפות בשביל לרמוז לו על מגילת אסתר, על הסיפור שיש שם, שמרדכי יצא, שהוא מצאצאיו של בנימין. מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות, החל את בחור ועטרת זהב גדולה ואת הכריך בוץ והרגמן. 5 סוגי בגדים מיוחדים של מלכות. זה מה שיוסף רמז לבנימין. אלו דברי הגמרא, וגם כאן השאלה נשאלת. הרי בסופו של דבר, האחים לא יודעים את הרמזים, לא מבינים שיש פה איזה כוונות, הרי הוא לא מכיר אותם, הוא לא אמור להכיר את בנימין באותו זמן, מבחינתו הם אנשים זרים, זה לא אחרי שהם התגלו ועשה להם הסברים, אלא מבחינתו זה סתם בן אדם, עושה ביניהם אפליות. אז אם כן, מה הרווחנו בזה שיש לו איזה רמזים ואיזה משמעויות? בסופו של דבר, האחים רואים, אחד מקבל 5 חליפות, והם מקבלים חליפה אחת. אז עדיין זה גורם את אותו הנזק. בא הגאון מווילנה ומסביר. אומר הגאון מווילנה, תראה, החליפה שנתן יוסף לכל אחד מהאחים, הייתה שווה במחיר שלה את 5 חליפות שהוא נתן לבנימין. הוא נתן להם את אותו הדבר, אותו מחיר. רק להם הוא נתן חליפה אחת, לבנימין הוא נתן 5. אבל בפועל זה אותו סכום, אותו שווי ממש. הגמרא רק שואלת, למה אתה עושה הבדלים? למה לא 1 ולהם 5? על זה באה התשובה שהוא רמז לו רמז, רמז לבנימין רמז. אבל לא באמת שהיה פה איזה הבדל בפועל מצד המחיר, מצד השווי של הדבר. על כל פנים, אנחנו רואים מכל הסיפור הזה שלא אומרים חכמים מותר להפלות, כי פה הייתה גזירת השם, השם גזר שזה מה שיקרה, שהם יכעסו, ועל ידי זה ירדו למצרים, לא מעניין אותנו מהחשבונות הפשוטים, אלא כך גזרה חוכמתו התברך וזהו, לא. חכמים לומדים שיעקב עשה מבחינתם את הטעות הזאת, לא היה צריך לעשות, מזה כולם ילמדו. לא אומרים אף פעם, שכיוון שהכל משמיים, אז אדם יעשה מה שהוא רוצה, אין דבר כזה בשום פנים ואופן. אותו הדבר אנחנו רואים, גם לגבי יהודה שיועץ את העצה הזאת למכור את יוסף למצרים. חז"ל אומרים לנו שהאחים כעסו אחרי שהם ראו מה ש... כמה יעקב אבינו בוכה על זה, כמה הוא לא יכול להתנחם. הם כעסו על יהודה. אמרו לו, אתה אם היית אומר לנו להחזיר אותו ליעקב, אנחנו היינו מחזירים. למה? כי אתה המלך עלינו. כמו שיש פרסומות בשנים האחרונות נגד ראש הממשלה, אתה הראש, אתה השם. אז ככה האחים אמרו ליוסף, אתה הראש, אתה השם. אמרתי שהמודעות האלה הן מודעות נכונות, אבל עם טעות קטנה. צריך לתקן איזה תיקון קטן ואז זה יהיה מצוין. במקום אתה הראש, אתה השם באלף, אתה הראש, אתה השם בה. אם היו מבינים שבורא העולם הוא הראש, הוא השולט, הוא המנהיג, הוא המנהל, כן, אז כולם היו מתנהלים בצורה שונה, תיקון קטן במודעות רחוב האלו, והיו מגיעים לאמונה בהשם, היו עושים את הדבר הנכון והטוב. פרסומת כזאת זה דבר שיכול לעורר הרבה דברים טובים בעם ישראל. על כל פנים, אז זה הדבר הראשון, יהודה נענש, הוריד אותו וירד יהודה מאת אחיו, ירד מגדולתו, בגלל הדבר הזה שהוא יעץ את העצה הזאת. אבל זה לא רק זה. יש גמרא במסכת סנהדרין, בדף ו' עמוד ב'. שם הגמרא מביאה את הפסוק בתהילים ובוצע ברך נעץ השם. והיא מסבירה כמה הסברים, מה המשמעות, על מה זה חוזר הפסוק הזה. בין ההסברים, התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, הוא מסביר שהפסוק הזה הוא רוצה בערך נעץ השם, חוזר על יהודה. הוא אומר, מי שמברך את יהודה, דהיינו משבח אותו, על מה שהוא עשה במכירה של יוסף, אין זה מברך אלא מנעץ. למה הוא מנעץ? אז ראשי שמה מסביר, שהסיבה היא בגלל שכמו שאמרנו קודם, שאם יהודה היה אומר לשחרר את יוסף, להחזיר אותו לאבא שלו, האחים היו שומעים. אז מי שמברך אותו שהוא הציל, כביכול, הציל את יוסף מי שיהרגו אותו למחירה, אז הוא חושב שזה דבר גדול. תדע לך זה טעות, כי הוא היה אמור לשחרר אותו לגמרי. ככה רש"י מסביר. אבל מור חמי הרב זכר צדיק לברכה, מביא שהוא שמע הסבר אחר. למה מי ש... משבח את יהודה על זה, אין זה מברך אלא מנעץ. כי יוסף, שהוא נמכר למצרים, יש סיכוי לא קטן שהוא יתבולל שם בין הגויים הרשעים, אחרי כל מה שעשו לו, שמכרו אותו, וככה הוא עבר כזאת טראומה קשה, ולחיות עם הגויים בתור עבד, שהם עושים לו מה שהם רוצים. הוא יכל לרדת ולהתקלקל. וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ולכן, העצה של יהודה היא גרועה יותר מאשר להרוג את יוסף. אומר הרב, לכן, כשראובן הציע לזרוק אותו לבור, התורה אומרת, למה נציל אותו מידם להשיבו אל אביו? אבל כשיהודה הציע את העצה למכור אותו, הוא לא אומר למה, התורה לא אומרת שזה למה נציל אותו. זה לא הצלה, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ולכן יהודה גם נהנה שאחר כך, כמו שכתוב מיד סמוך, בסיפור של תמר, שמתו הבנים שלו, ער ועונן, למה הוא נהנה שימותו הבנים שלו? הם היו רשעים, נכון, אבל למה יהודה סובל את הסבל הזה? בגלל מה שהוא עשה עם המכירה הזאת, כי יהודה היה צריך לנהוג אחרת, העצה שלו הייתה מסוכנת מאוד, אם לא חסדיו של השם יתברך, וזכותו של יוסף ושל אבותיו, שהוא הצליח להינצל שם ולשמור על עצמו, מי יודע לאן הוא יכל להגיע? ולכן, כיוון שהסכנה הזאת כל כך גדולה, לכן נענש יהודה על זה. שוב אנחנו רואים שאפילו שבורא העולם תכנן את כל התכנון הזה, כמו שאמרנו, וישלחנו מעמק חברון, הכל מתוכנן משמיים. ובכל זאת, יהודה נענש, יהודה לא היה בסדר כאן, וקרה מה שקרה, והוא סבל, ומתו הבנים שלו, וירד מגדולתו, כל הדברים הללו גם יחד. יותר מכל זה, אנחנו רואים לגבי הבור שזרקו האחים את יוסף. חז"ל אומרים לנו בגמרא, במסכת שבת בדף כף ב', והבור ריק אין בו מים, כמו שידוע לכולם, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מאיפה חכמים הגיעו לזה? מי אמר, אין בו מים, אין בו כלום. זה מה שצריך להיות בבור מים. עכשיו גם מים אין בו. אלא מה? יש כאן בתורה כפילות. אתה אומר, הבור ריק. אז גמרנו. מה, אתה צריך להסביר לי שאין בו מים? הוא ריק, הוא ריק. לא, הפסוק מסביר. הבור ריק, אתה יודע ממה הוא ריק? ממים שאמורים להיות בו, מזה הוא ריק, אבל רק מזה ולא מדבר אחר. דבר שני, המילה ריק כתובה בכתיב חסר. לא רש יוד קוף כמו שאנחנו כותבים, אלא רש קוף בלבד. מה זה אומר? שהוא ריק, אבל לא ריקנות מלאה, אלא ריק, הריקנות העצמה היא חסרה, כי הוא ריק רק מדבר אחד ולא מכל דבר. גם אפשר לומר שהחיים דרשו והבור, אל תקרי ריק אלא רק. רק אין בו מים, רק מים אין בו, אבל משהו אחר כן יש בו. יש רמז של מרן החידה ידוע שאומר אין בו מים, זה ראשי תיבות, אין בו ראשי תיבות, אבל נחשים ועקרבים יש בו. זה לא לפי הסדר, אבל זה ממש כל מילה בדיוק. אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מוחמי הרב זכר צדיק לברכה הוסיף עוד רמז, שכתוב שהאחים אחרי שהם זרקו את יוסף לבור, וישבו לאכול לחם. הוא אומר, וישבו לאכול, זה כאילו כתוב, ויש בו לאכול. זאת אומרת, יש בבור הזה דבר שיכול לאכול בני אדם, לשרוף אותם, להרוג אותם, וזה הנחשים והעקרבים. שואלים, יש כאן שאלה גדולה. ראובן אומר לזרוק אותו לבור. מה אתה מרוויח שאתה זורק אותו לבור, אם יש בו נחשים והעקרבים? הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ל"ג, וזה נפסק להלכה, שאם רואים בן אדם שנפל לבור שיש בו נחשים ועקרבים, אפשר להעיד שהוא מת. למה? כי אחרי שהוא נופל, הוא דוחק בנחשים ועקרבים, הם ישר יוצאים עליו לקרב, נלחמים בו והורגים אותו. זה נפסק להלכה, זאת אומרת, סומכים על זה שזה מוות גמור, מוות ודאי. בדרך כלל העדות צריכה להיות דבר כל כך ברור. לא רואים, לא ראית שהוא מת ממש, פרטים. פה עצם זה שהוא נפל לשם, ברור שהוא מת. ועוד דבר מבואר שם בגמרא, שלגבי העקרבים אפילו בלי שהם ידחקו אותו. אם יש עקרבים שהם ארסיים, הם יהרגו אותו גם בלי שהם ידחקו, גם בלי שהוא דוחק אותם. אם כן, מה מרוויח ראובן שהוא אומר, זרקו אותו לבור? מה יעזור הבור הזה? אז הצלת אותו מילה שהם יהרגו אותו, אותו יהרגו את הנחשים והעקרבים. אז יש, מרן החידה, יש לו ספר על התורה, קוראים לו נחל קדומים. הוא מביא בשם הארי, אני לא מצאתי את זה בדברי הארי, אבל ככה הוא מביא בשם הארי. שהארי שואל, אומר, יש פה לכאורה סתירה בפסוק. פעם אחת כתוב הבור ריק, אתה אומר שהוא ריק לגמרי. אחר כך אתה אומר, אין בו מים, משמע שמשהו אחר יש בו. איך זה יכול להיות? יש בו משהו או אין בו משהו? הוא אומר, התשובה היא שבבור שיש בו נחשים ועקרבים, הנחשים, יש בתוך הבור יש כל מיני חורים, סדקים, כל מיני פינות. יש זמנים שהנחשים נכנסים למאורה שלהם, לבור שלהם, הנחשים ועקרבים, ולא רואים אותם בכלל. ואז במצב כזה הבור עצמו הוא ריק לגמרי. זאת אומרת, כשהבור אין בו מים, יש מציאויות שהוא ריק לגמרי, כי הנחשים והעקרבים נכנסו לחורים ולסדקים, ויש מציאות שהם יוצאים קצת להתאוורר בבור, ואז רק מים אין בו, אבל משהו אחר יש בו. על פי דברי האריה האלו אפשר להבין שיהודה, שהאחים שהם ראו, הסתכלו בבור, לא ראו שם שיש נחשים ועקרבים, באותו זמן הם היו בסדקים והחורים שלהם. לכן ראובן אמר, זה בור מצוין, טוב מאוד, בוא נזרוק את יוסף לפה, וזהו, נשתחרר ממנו. ולכן, היה להם, יש פה רווח גדול, שבמקום שיהרגו אותו, ילך לשם לבור, או שימות לבד, או שמישהו יציל אותו אחר כך, אבל הוא בינתיים משתחרר. או שכמו שראובן תכנן בסוף, שאחרי שהאחים ילכו, הוא יוציא את יוסף מהבור. אבל אם יש נחשים מהקרבים, בינתיים יהרגו אותו, מה הרווחנו? באמת ראיתי שהרמב"ן, בגלל שאלה אחרת, הוא מסביר, או שהבור עמוק מאוד ולא ראו את הנחשים מהקרבים, או שיש חורים וזדקים ובגלל זה הם לא ראו את זה. וזה הדרשנים מסבירים, יש בגמרא במסכת שבת בדף כ"ב שאמרנו, הגמרא שם אומרת שאין בו, אין בו מים אבל נחשים מהקרבים יש בו, והיא מסמיכה לזה עוד מאמר, שנר חנוכה שאדם שם אותו למעלה מ-20 אמה, לא יצא ידי חובה, כמו סוכה ומבוי שיותר מ-20 אמה, זה פסול, זה פסול, ככה גם פה. מה הקשר? שתי ממרות שונות לגמרי? אז הסבירו ככה, שבשתי הממרות האלו רואים את העניין של הראייה. כמו ששם בגלל שהבור עמוק הם לא ראו את הנחשים והקרבים, ככה נר חנוכה למעלה מ-20 אמה, כמו סוכה וכמו מבוי, לא רואים את זה, ולכן זה פסול. אמנם השאלה מעיקרה היא לא בדיוק שאלה, כי יש לנו כלל בגמרא, הרבה מקומות, כל מי שלומד גמרא רואה את זה, יש הרבה פעמים ממרות לא קשורות אחת לשנייה בכלל. מה הקשר ביניהם? שאותו חכם אמר את כל הממרות ביחד, לפעמים המורה שלא אין לו הרבה ממרות שהוא אומר, אז מביאים כבר כמה ממרות שלו בבת אחת. פה אנחנו רואים מי שיסתכל בגמרא, שתי הממרות הללו, אמר אותם רב כהנא, שרב נתן בר בן יומי דרש בשם רבי תנחום את שניהם. אז לכן, הגמרא מביאה אותם אחד אחרי השני, כיוון שזה מאותו חכם הגיעו, לא מצוי ממרות של החכם הזה שדרש פלוני בשם אלמוני וכדומה, לכן הגמרא הביאה אותם אחד אחרי השני. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה אמר, שלמה הן סמוכות? בגלל שהבן איש... שחזל היו רגילים כמו שהבן איש חי עושה. מה הבן איש חי? בכל פרשה ופרשה. הוא לוקח פסוק מהפרשה, עושה בו דרשה יפה מאוד, ומחבר את הדרשה, את הדברי תורה שלו, הוא הסביר בפרשה, מחבר את זה לנושא ההלכתי שעליו הוא רוצה לדבר. כדי שיהיה קשר בין פרשת השבוע לבין השיעור ההלכתי שהוא מוסר. אז אותו דבר גם עשה אותו חכם. הוא אמר דבר בפרשת השבוע, ואחר כך העביר, אחר כך מתוך זה הגיע להלכה. לא רק שיעור והלכה לגמרי, אלא מתחילים בפרשת שבוע, ומתוך זה מגיעים להלכה. אומר הרב שאותו דבר גם החכם הזה עשה, ולכן זה בסדר. אבל גם הבן איש חי עצמו, הוא לא רק אומר משהו בהגדה ומשהו בהלכה, אלא מחבר ומקשר ביניהם. אז לכן הדרשנים מצאו את החיבור ואת הקשר בין שתי הדרשות הללו. אז זוהר הקדוש גם כן שואל את השאלה הזאת, מה ראובן הרוויח אחרי יש נחשים ועקרבים? ואומר, הזוהר הקדוש יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא אומר שזה שיש נחשים ועקרבים, ראובן צדק בחשבון שלו. ראובן אמר ככה, נכון שיש נחשים ועקרבים והם יכולים להרוג אותו, אבל אם יוסף צדיק, הוא ינצל גם מנחשים ועקרבים, או בזכותו או בזכות אבותיו, לא משנה, אבל הוא ינצל. ואילו כשבני האדם רוצים להרוג, כמעט אי אפשר להינצל אפילו עם זכויות מאוד גדולות. גם האור החיים הקדוש אומר את זה, מעניין, אומר את זה מעצמו, בדרך כלל הוא בקיא מאוד בזוהר, הוא לא אומר את זה בשם הזוהר, הוא אומר את הדבר מעצמו. הוא אומר שהאדם שהוא בעל בחירה יכול להרוג מישהו אפילו שלא נגזר עליו משמיים. חיות רעות לא יכולות, אם לא נגזר על האדם שהוא ימות, הם לא יהרגו אותו. אבל מי שהוא בעל בחירה, יש בכוחו לעשות כדבר הזה. אז אחרי שאנחנו רואים את כל, את העניין הזה, שיש מציאות, שאפילו שדבר לא נגזר משמיים, בכל זאת זה גורם, אדם יכול להרוג מישהו, אפילו שלא נגזר עליו משמיים, אז בזה אנחנו כבר יכולים, הרבה יותר בצורה מוחשית וברורה להבין, שהמעשים של האדם הוא אחראי עליהם, הוא לא יכול להגיד, אין לי שום אחריות למעשי, אם לא נגזר עליו לא יקרה לו כלום, אני אעשה מה שאני רוצה, ולא יענש על זה כי נגזר משמיים אם זה קרה. לא נכון. לבעל בחירה יש את הכוח, לפעמים, להזיק אפילו שלא נגזר הדבר משמיים. לכן, אנחנו מצד אחד אמורים להתייחס, ולהבין ולהאמין, שדבר שקורה בעולם, לתלות את זה בבורא עולם, לדעת שהוא זה שקובע מה יהיה ומה לא יהיה. ולכן כל אחד לוקח לעצמו את ההתייחסות הרבה יותר כלילה ורגועה, לא כועס על אף אחד, לא כועס על עצמו, לא מאשים, יודע ש-99% מהדברים נגזרים משמיים ואין רשות לאדם לקבוע שום דבר. ומהצד השני, גם אדם שעשה משהו שנגזר משמיים, עדיין אם הוא עשה דבר לא טוב הוא יענש עליו, כי יש לאדם את הבחירה להחליט האם להיכשל בדבר הזה או לא להיכשל, האם להיות שותף לדברים הלא טובים או לא להיות שותף אליהם. נשאר לנו עוד קצת זמן, אז נחזור לרמזים שקשורים מפרשת השבוע לחג החנוכה. הרב אומר עוד שלושה רמזים בפרשה חוץ ממה שאמרנו לפני כן. בחלומות של יוסף כתוב, ויאמר עליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. אומר הרב שהחלום זה גימטריה 89 כמניין חנוכה, והזה זה גימטריה 17 כמניין כסלב בגימטריה קטנה, ואשר חלמתי זה א' ח', א' ח' זה שמונת ימי החנוכה. ואפשר להוסיף על דברי הרב, שמי שישים לב יראה, המילים עליהם שמעו נא, ויאמר עליהם שמעו נא, עליהם שמעו נא, אם נחליף את העין בח' כי זה אותיות הגרון, יוצא שהמילים עליהם בדיוק אלה החשמונאים. זה ממש רמז ישיר לכל העניין הזה. רמז נוסף שהרב כותב לקראת סוף הפרשה, שם כתוב ששר האופים אומר, והנה שלושה סלי חורי על ראשי. סלי זה האותיות האמצעיות של המילה כסלב. כף, סמך, למד, יוד, וו, אם כותבים בכתיב מלא. הבן איש חי כותב שסלי זה ראשי תיבות, לפורקנך סברית הוויה. זה תרגום של המילים לשועתך קיוויתי השם בפרשת ויחי. אז ככה בן שחי אומר, והרב אומר שאפשר ללמוד את זה גם במילים בעברית, פסוק בתהילים, סיברתי לשועתך השם, גם כן זה הראשי תיבות של כסלב. אומר הרב, מה עכשיו זה קשור? אומר אדם צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא בשלושה עניינים עיקריים, שאם הוא בוטח בהם הוא משוחרר מבני אדם, הוא לא, הוא בן חורין מהאנשים, הוא לא צריך להרגיש מחויב לבני אדם. מה הם השלושה דברים הללו? בנים, חיים ומזונות. זה הדברים הבסיסיים שבן אדם רוצה וצריך. אם יהיה לו את זה, הוא לא משועבד לאף אחד. אומר הרב, שלושה סלי חורי על ראשי, חורי זה לשון בן חורי. וגם כן חורי זה ראשי תיבות, חיים, רפואה, ילדים. רפואה בחז"ל מצאנו בכמה מקומות, במסכת כתובות וברמב"ם, בפירוש המשנה בפסחים, שרפואה זה סוג של מזונות, זה יכול להתחלף, כי אדם, המזונות מביאים לו רפואה, הרפואה היא יכולה להיות תחליף למזונות הרבה פעמים. אז נמצא שאיך אדם יהיה בן חורין מבני אדם, שהוא לפורקנך סברית השם או סיברתי לשועתך השם, בשלושת העניינים האלו שהם בנים, חיים ומזונות. והרמז האחרון שהרב כותב בפרשת השבוע זה במה שכתוב לפני כן, והיא אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. אומר הרב, הפסוק הזה זה הפסוק ה-90 בפרשה. חנוכה זה 89, קדמו לפסוק הזה 89 פסוקים. מה זה אומר? בפסוק הזה נזכרו גם ההדלקת נרות, משקה מלך מצרים, זה לשר המשקים שמשקה את, את השמן בנרות, והאופה זה העניין של אכילת הסופגניות וכדומה. אז נרמז, הנה מיד אחרי ה-89 פסוקים שזה חנוכה, נרמזו שני העניינים הללו. אפשר להוסיף כאן על דברי הרב כמה דברים. דבר ראשון, ההדלקה, הדלקת הנרות היא המצווה העיקרית שבחנוכה. לכן כתוב, חטאו משקה מלך מצרים, המשקה הוא מלך. מה זה מלך? זה המצווה העיקרית. וגם השר המשקים הוא זה שניצל בסופו של דבר, כי זה הדבר העיקרי, זה הדבר החשוב. בנוסף לזה, יש לנו עוד מצווה שהיא עיקרית בחנוכה, זה ההלל. ההלל שבחנוכה אנחנו אומרים אותו הלל שלם, כל שמונת ימי חנוכה אומרים הלל שלם. דרך אגב, אנחנו אומרים בעל הניסים, הלל גמור ובהודעה, יש לזה מקורות למנהג הזה, בספרים קדמונים גם כן, שאומרים הלל גמור. מה הכוונה גמור? לא כמו בראש חודש שאומרים הלל חסר, לא כמו בפסח שחוץ מהיום הראשון אומרים הלל חסר, אלא בחנוכה אומרים בכל יום הלל מלא. אז גם הלל זה מצווה מאוד עיקרית, וגם היא נרמזה. משקה מלך מצרים, סופי תיבות גימטריה 65 כמניין הלל. עכשיו, לעומת זאת, האכילת סופגניות וכדומה, זה רק מנהג בלבד. לכן, לא כתוב על שר האופים, לא כתוב שהוא מלך. משקה מלך מצרים, כן. משקה מלך מצרים והאופה. האופה עליו לא כתוב, הוא לא קשור למלך, כי הוא לא, הוא רק מנהג בלבד. הוא לא דבר של חובה. הייתה איזו אישה אחת, שלא שומרת תורה מצוות. פעם אחת, הרב היה מספר את זה כמה פעמים. הלכה לאיזה מאפייה לפני בחנוכה לקנות סופגניות. והיא רואה איזו אישה חרדית, גם כן קונה סופגניות. התפלאה עליה, אמרת לה, את קונה סופגניות? את צריכה להכין בבית. חשבה שזה מצווה מדאורייתא אולי, שזה צריך להכין זה ממש בידיים, כמו מצוות אחרות. לא מבדילים את תפל לעיקר. חשבה שזה דבר שהיא בתור חילוניה, אז היא רק קונה, אבל מישהי שהיא מקפידה על המצוות, מהדרת, צריכה לעשות את זה בעצמה. אז לא, אז זה לא חובה בכלל, זה רק מנהג בלבד. אבל גם המנהג הזה יסודתו בערי קודש. מי שהראשון שיזכיר את המנהג הזה, זה אבא של הרמב״ם. עד כדי כך, הוא מביא כמה מנהגים של מאכלים וכדומה שלא לזלזל בהם. בין הדברים ההם, שהוא מביא שם, זה מביא שהרגילים לאכול מאכלים מטוגנים בשמן, עם דבש וכדומה. זה בדיוק, הסופגניות או ספינג', כל אחד משהו, כל העדה משהו רגיל, רגילים. אבל זה, אחרי הכל זה מנהג, אבל יש לו מקום, יש לו בסיס, אז לא לזלזל בשום דבר. וגם כן, נרמז בפסוק הזה, נרמזו החשמונאים. למה? כי חשמונאים בכתיב חסר, זה גימטריה משקה עם האותיות. ועכשיו, למה? זה לא סתם רמז, יש פה משמעות מאוד גדולה. החשמונאים, אחרי שהם ניצחו במלחמה, הם לקחו לידם את המלכות. למרות שהם כהנים, כהנים זה לא תפקיד שלהם להיות מלכים, הם לקחו, כיוון שהם היו המנהיגים של המלחמה, הם לקחו על עצמם את המלכות. לכן כתוב משקה מלך מצרים. משקה, כמו שאמרנו, זה רומז לחשמונאים, גימטרי החשמונאים, והם היו מלכים. אבל המלך הזה, זה לא היה מלכות טובה. הרמב"ן כותב בפרשת ויחי, על הפסוק לא יסור שבט מיהודה. מה הכוונה לא יסור שבט מיהודה? לא שאף פעם לא תהיה מלכות, לא שתמיד תהיה מלכות בעם ישראל. כי יש זמנים, כמו כל הגלויות, כמו עכשיו, אין לנו מלכות. אבל הכוונה, כל זמן שתהיה מלכות בישראל, היא תהיה רק על ידי שבט יהודה. אסור להסיר את המלכות משבט יהודה. אומר הרמב"ן, דבר מאוד קשה, אומר החשמונאים, החטא היחיד שלהם, היה שהם לקחו את המלכות משבט יהודה, והם הכריתו, כתוב לא יסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, הם כן הסירו, ובגלל העוון הזה בלבד, נענשו החשמונאים, שעד כדי כך הגמרא אומרת בתחילת מסכת בבא בתרא, שלא נשאר זכר מהחשמונאים, העבדים שלהם השתלטו עליהם, והכריתו את כל הזכר שלהם. זה מה שנרמז פה בפסוק. והיא אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים. מה החטא שלהם היה, של החשמונאים, שהם היו מלכים? זאת אומרת, מצד אחד כתוב שהם מלך מלכים, אבל מצד שני כתוב מלך מצרים, מלך לא טוב, מלך גרוע, זה מלכות לא טובה. לא היו צריכים לעשות את הדבר הזה. אולי בהתחלה להתחיל את המלחמה, ככה עד שהתבססו הדברים, ומיד להחזיר את המלכות לשבט יהודה, שזה התפקיד שלהם. אז אם כן, ראינו פה כמה וכמה רמזים על חנוכה, אז למדנו שיש קשר מהפרשה לחנוכה, אם ברמזים ואם בדבר העיקרי שמראים, שהקדוש ברוך הוא מראה גם בפרשה וגם בחנוכה, איך הדברים המעטים, איך המועטים והחלשים מנצחים את הרבים ואת החשובים. ככה רואים גם בפרשה וגם בחנוכה, וכמו שבחנוכה השם עשה איתנו ניסים ונפלאות, ככה נזכה קודם כל ללמוד שמצד אחד אמונה וביטחון חזקים בהשם לתלות את הכל בבורא העולם, ומצד שני לקחת אחריות על כל מעשה שאנחנו עושים, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יעשה איתנו ניסים ונפלאות, ונראה בקרוב את עם ישראל כולם חוזרים בתשובה שלמה ונגאל גאולת עולמים בחן בחסד וברחמים, אמן כן יהי רצון.